פה פרק ג', נכון? כלל ישראל, מושג שיש לו ביטויים הלכתיים. המושג כלל ישראל הוא דווקא בארץ ישראל. כי מי כעמך, כישראל, גוי אחד, בארץ, חז"ל בזוהר, אימה עקרון אחד ולא בלכודוי. זאת אומרת, קשר שייכות שצריך להבין אותו, שעם ישראל יכול להיקרא גוי אחד, שהופך את ישראל למושג אחד, דווקא אימה עם ארץ ישראל. למדנו קצת את סוגיית פארל עם דבר של ציבור. שיש בתורה הבדל בין חטאת יחיד ובין מושג חדש. התורה ייחדה צורת כפרה מיוחדת, לא כסבא או סירת עיזים לחטאת, אלא פר. ודמו נכנס, נשרף. וזה מעניין. התורה קבעה שבמידה וסנהדרין, עיני העדה, טעו, והבינו בתורה דבר באופן לא נכון, בתוצאה מזה התירו מעשה שלפי האמת ועשייתו עוברים עבירה שיש בה קראת, ושנגעתה כל יחיד ויחיד חטאת. אז אם מעיני העדה נעשה השגגה, א', ב', בפועל ישראל עשו על פי אותה הוראת בית דין, אותה הוראת סנהדרין. מי זה ישראל שעשו על פי אותה הוראת סנהדרין? מי זה ישראל? יהודי אחד, שני יהודים, עשרה יהודים? לא. צריך שיהיה למספר, לכמות, זה בעצם לא כמות, תראה ונראה, לעושים, תורת כלל ישראל. ואז נחשב כל עדת ישראל, כל קהל ישראל, יש בתורה ביטוי. קהל ישראל, עדת ישראל. אז מה זה התנאי? אז דיברנו, הזכרנו שיש או רוב שבטים, או רוב מניין. של מי? וכאן הדבר המעניין. לא של עם ישראל כמה שישנו, אלא של עם ישראל היושב בארץ ישראל. ולו יצויר שיש אפילו הרבה הרבה יותר יהודים בחוץ לארץ. אבל רוב היושבים בארץ ישראל, כשהרמב"ם מביא דוגמה, נניח שיש 60 ריבו ואחד אנשים שיושבים, יהודים שיושבים בארץ ישראל, ו... 30 ריבו ואחד, שזה כבר רוב, הם עשו על פי הוראת בית דין, זה נחשב שקהל ישראל, עדת ישראל, כלל ישראל, עבר את אותה עבירה בהוראת בית דין, ועל זה יש פרשה בתורה שדרך הכפרה היא איננה יחידית, אלא ציבורית, פר אליהם דבר של ציבור, ואז מה עושים? מביאים 12 פרים, מכל שבט ושבט, צריך להביא פר, כדי שתהיה כפרה על המושג הזה שנקרא כלל ישראל. אז זה רוב של היושבים בארץ ישראל, כפי שהגמרא מוכיחה את זה שם, מהפסוק, היה שלמה בעת ההיא את החג בכל ישראל עמו, קהל גדול, קהל מלבו חמת עד נחל מצרים. אומרת, הן יהודי יקרו קהל, אבל אחרים יושבים, שלא יושבים בתוך הגבולות האלה, לא יקרו קהל. אז זה באמת הגדרה מעניינת. כלל ישראל, קהל ישראל, זה תלות הישיבה בארץ ישראל. רק היושבים בישראל נמנים, נספרים בעניין הזה. רואים קשר מהותי בין כלל ישראל, בין המושג הזה כלל ישראל, שהתורה ייחדה לו כפרה בפני עצמה, לבין היות היהודים האלה יושבים פה בארץ. וזה באמת אומר הזוהר על הפסוק, מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. בארץ ולא שלא בארץ. ואנחנו עיינו בזה קצת פעם שעברה להבין, הרי צריך להבין, נכון, אין הכוונה שיהודים שחוץ לארץ הם ממקורם איזה מציאות פרטית לגמרי, אין דבר כזה. כל יהודי ויהודי הוא, יש לו שייכות לעם ישראל, נשמתו היא חלק מנשמה כלל ישראלית, נשמה שהיא מושג ישראלי, הרחנו בזה. ואף על פי כן, אף על פי שזה ברור שכל יהודי ויהודי הוא חצוב מהמושג הזה, מהעניין הזה, שריבונו של עולם ברא, וזה עמזו יצרתי לתניתי יספרו, נשמה מיוחדת עם סגולה מיוחדת, יצירה אלוקית. כל יהודי שייך לזה, אבל יש עוד משהו, משהו שכולל, משהו שלא רק במקור העליון, הרי מהמקור העליון התפרטנו, מכאן ואילך יש נשמה של פלוני, ונשמה של פלוני, ונשמה של פלוני. נכון שכולם, כזה, האיכות, האופי, העניין של נשמתם הוא ודאי מושג כללי, נשמת ישראל, אבל סוף כסוף התפרטו ליחידים. עכשיו צריך לקחת, באתגליה, עכשיו צריך לקחת את המציאות המפורטת הזאת, ולקרוא לה כלל ישראל, לזה אנחנו צריכים את המושג, את ההוויה, את אותה ומה שהדגשנו וקראנו במקור, את אותו המושג שנקרא שכינה, שהוא מושג שהוא ארץ ישראלי מובהק. נכון שיש מדרגות בשכינה, כל מקום שישראל גלו שכינה גלתה עמהם, אף על פי כן, המושג המקורי של שכינה, ואין אחרות, עמוד האלוקות הזאת, הלשכון, השכינה, הלשכון, כביכול, שבורא עולם היווה למושב לו, מושבו, שכינתו, מקום שכינתו, זה כמו מכניס את כל ישראל לתוך מציאות מאוחדת, הוויה אחת, השם אחד, שמו אחד, מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ, סגולת הארץ, קדושת הארץ, שמתבטאת בעובדה שפה ישב כיוויתי, שהקדוש ברוך הוא היווה למושב לו, שהקדוש ברוך הוא שכן בציון, ואני השם שוכן בציון. זה עשה את ציון בעלת כישרון כזה, בעלת סגולה כזאת, שהיא מתאימה לדבר השם. כמו שישראל מתאימים לדבר השם, ככה ארץ ישראל מתאימה לדבר השם. השם מחבר אותם, ואשר על כן, רק בארץ ישראל, ישנו המושג הזה שנקרא כלל ישראל, עם ההבנה המושגית שלו, ועם ההופעות ההלכתיות הנגזרות ממנו. אנחנו כרגע עסוקים בהבנה המושגית, כאשר הנפקמין ההלכתית, או המקום שבו זה מופיע בהלכה, זה כדי להראות לנו שהמושג הזה קיים, כדי להראות שיש מבט כזה בתורה. אנחנו מנסים להבין את המבט הזה, מושג כלל ישראל וקישורו דווקא למקום הזה, ארץ ישראל שהיא בעלת הסגולה המיוחדת הזאת להשכין בה, להיות בה שכינת כנסת ישראל, שכין תעדה כנסת ישראל ושכינה בארץ ישראל, וזה המחבר אותם להיות מושג אחד. וזה יוצר להם הוויה מעל הוויה. אז יש לנו כל המושגים הפרטיים, ועל גבי זה יש איזו מעטפת איזו הוויה שכולנו נבלעים בתוכה, שכולנו חלק ממנה, שהיא לוקחת את כולנו למושגית, למשהו שמחבר את כולנו להוויה אחת, לכלל ישראל, שזה למעלה, למעלה מכל הפרטים. והרב ציודה יביא לנו בפסקה הבאה מקור להעמיק את ההבנה בדואליות הזאת, במערכת המושגים הזאת שיש לנו כאן למעשה הרבה הרבה יהודים, אבל כשהם בארץ ישראל, לכל היהודים האלה יחד יש משהו שהוא למעלה מההתפרטות, שהם בעצם גילוי של משהו כללי, שגם מתפרט לפרטים, אבל הוא עוד לפני הכל, ומעל הכל הוא גילוי של משהו כללי כזה. אמרנו, המשהו הכללי הזה, זה כלל ישראל, כנסת ישראל, נשמת ישראל, תכף נראה, קשורה לארץ ישראל, כפי שהדברים יבואו לידי ביטוי בפסקה הבאה. נשמה של ארץ ישראל, כך מגלה לנו רבי אברהם אזולאי, סבו של החידה, אומר סבודה, היה אדם גדול מאוד, מהשורה הראשונה של גדולי ישראל. בספרו חסד לאברהם הוא מוסיר ידיעות אלוקיות. ושם במעיין השלישי כתוב כך, אדם מישראל שנמצא בארץ ישראל נקרא צדיק. ואף על פי שלפי מעשיו הוא נראה רשע, והוא בחזקת רשע, הוא נקרא צדיק, שאם לא כן הייתה הארץ מקיאה אותו. טוב, והדברים כמובן לא מובנים. צריכים הסברה. ההוכחה בסדר, שאם לא כן, הייתה הארץ מקיאה אותו. טוב, אז הבנו, שהרי התורה מעידה, לא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה, והרעיון הוא רעיון מופלא, שארץ ישראל בבריאותה, היא פשוט לא סובלת, מי שלא מתאימים, ואם יש חס ושלום יהודים שהם אינם בבחינת לא יכולים להיות כאן מצד חמון לליצלן, אז באמת זה יבוא לידי ביטוי בזה שישראל תקיע אותם. ואם לא, אז על כוח הוא נקרא צדיק. איי, מה חידשתי? אם הוא צדיק, לא, חידשתי הרבה. ואף על פי שלפי מעשיו הוא נראה רשע, והוא בחזקת רשע הוא נקרא צדיק. טוב, זה לא ברור הדבר הזה. מה? מה?
מה זה אומר שנקרא צדיק?
זה גילוי.
נקרא צדיק?
נקרא צדיק. זה גילוי כזה, שאם לא כן, ארץ ישראל הייתה מקיאה אותו. הוא מתאים לו להיות כאן. אם הוא פה, אז זה סימן שהמקום הזה מכיל אותו, כי הוא מתאים לו, מין במינו מתאים. שאם לא היה מתאים, אז הוא לא יכול להיות כאן. זה היה דוחה, ארץ ישראל הייתה דוחה אותו. אז זה סימן שהוא צדיק. אבל באמת לא מובן מה שהוא אומר לכאורה, מה? אבל הוא נראה רשע, הוא בחזקת רשע, מעשיו לא פשוטים. אז מה פשוט נקרא צדיק? אז הרב ציודה אומר, אני אסביר את זה הדברים. שאלה עוד קודם, כן? איך ייתכן שאותו אדם גם צדיק וגם רשע? אלא, ארץ ישראל היא כולה כלל ישראל, האוויר, הגבעות, האבנים. מי שקשור לכלל ישראל, בארץ ישראל, הרי האוויר הכלל ישראלי מקיף אותו. וביסוד נשמתו הוא צדיק, אף על פי שבפרטיות אולי הוא רשע. עכשיו הרב ציודה מסיף הסבר. בכל אחד מאיתנו ישנם שני צדדים. ערך אישי אינדיבידואלי, ועם זה, כל אחד מאיתנו הוא חלק של כלל ישראל. אם כן, אף על פי שמצדו הפרטי הוא רשע, אבל מן הצד הלאומי הכללי, הוא צדיק. הרב ציודה, ההסבר שאני יכול להסביר בדברי החסד לאברהם הוא שבאמת, מה שקצת ניסינו מקודם להכניס לנו לתובנה, בכל דבר יש בחינה, ובחינה שהיא יותר מגדירה אותו, שהיא יותר, שהיא מוסיפה לו הגדרה, אפילו במובן מסוים, יותר מהותית. אם אנחנו ננסה, נניח, להבין את זה, אפשר לראות שאנחנו יכולים להבין את זה גם בתובנות, גם בתובנות פשוטות. והצורה, יש פסקה ב, ב, בארץ ישראל, כל דבר פרטי, הצורה הפרטית שבו מתבטלת לעניין, לצורה הכללית. אפשר לקחת דוגמה, צהל, כגוף באמת מבטא, כל חייל וחייל הוא כמובן חייל אינדיבידואלי. זאת אומרת, יש לו גם תפקיד מסוים, מפורט, שאליו מסתבר שהוא מתאמן ביותר, נעשה מוכשר. אני חושב שאם היינו מתבוננים, היינו אומרים, נכון, ודאי שהוא בכוח הפרטי הזה, וביכולות, באימון, הכשירו אותו לתפקיד הספציפי הפרטי הזה, ואף על פי כן, יש מבט כזה, נכון, שאומר שבסך הכל, כל החיילים כולם, הם בעצם חלק מאיזה מכונה משומנת, מכונה טובה שעובדת כמו אורגניזם, כמו גוף אורגני גדול, ובעצם נכון שהחייל הזה הוא ספציפי, הוא מסוים בתפקיד מסוים, אבל נכון שנראה לי שקל לנו לשמוע את ההגדרה הזאת, שהרבה מעבר לזה הוא, או בראש ובראשונה, יש לו שייכות וזהות עם כלל המושג הגדול הזה שנקרא הצבא, שהוא עובד בהרמוניה ויש לו שלמות כזאת, ואם כן הוא כללי והוא פרטי. אם כן, הזהות שלו, אני אשאל מי הוא, מה הוא, בזהות שלו. בזהות שלו יש איזה בחינה כזאת, יש איזה תפיסה כזאת של, הוא חלק, ובראש ובראשונה הוא חלק, הוא בורג, הוא אחד מיני מערכת שלמה, המדים עשו אותו, החיול עשה אותו, וכרגע השייכות הזאת, נכון, מתפרט, הדבר הוא ככה וככה. עכשיו צריך להבין שלמושג הכללי הזה יש ערך מאוד מאוד גבוה, יש ערך אפילו בולע כזה, ערך עוד יותר מושגי מאשר לערך הפרט, להופעה הפרטית. וכן הדבר גם בעם ישראל, כן הדבר בכלל ישראל. כל אחד ואחד מעם ישראל שנמצא, שהוא חלק מכלל ישראל, נראה את הדברים ממש כך. יש לנו איזה גוף אורגני שלם. גם בגוף האדם, כל איבר ואיבר. ודאי פשיטה של כל ואיבר ואיבר יש את הייחוד שלו. לא מדבר כרגע על כל התאים כולם. שכולם ודאי ודאי כל אחד חי לו כפי הבחינה של כוח החיות האלוקית שיש בזה. אבל זה לא המבט. המבט הוא שזה הכל אורגני, מציאות אחת שלמה. ודאי שכל תא ותא מתבטל כלפי הגוף האורגני השלם, יחד עם מה שפשיטה שכל אחד ואחד יש לו את עבודתו הפרטית שהוא עושה, כל איבר ואיבר. ודאי שיש לו את עבודתו הפרטית, אבל כשנסתכל על זה, נשאל את עצמנו, האצבע הזאת, מה היא יותר? כאילו נקרא לזה. איך היינו מסתכלים עליה? האצבע הזאת היא אצבע? ודאי שהיא אצבע. אבל מה היא לא יותר? פשוט חלק. חלק, ודאי. המבט, האצבע הזאת היא אני, היא חלק ממני, היא משמשת פה, נכון? האצבע הזאת היא גם אצבע עם תפקוד פרטי, אבל הרבה עוד למעלה מזה, המבט על זה והבריאות הכוללת של כל הגוף, גם אם האצבע נניח לוקה באיזה פצע או משהו כזה, חבל, היא לוקה, אבל אם אני שואל, אם הגוף בריא, אם האורגניזם הזה בריא, אם השייכות הזאת היא בריאה בהגדרתה, במהותה, היא מציאות, אז האצבע הזאת גם כן מכילה את אותה כוחות חיים, את אותה בריאות, את אותו זה, גם אם היא לוקה כרגע, האצבע הזאת מאיזה סיבה יש לה, היא נפצעה קצת. אז זה כואב, אז נכון, אם הייתי מסתכל על האצבע בפרטותה, הייתי רואה את האצבע הזאת פצועה וכואבת. אבל כשאני מצליח רגע לסלק את המבט הספציפי, ולהגיד, רגע, אבל האצבע הזאת, הגוף הוא בריא, הוא חי והוא שלם, והאצבע הזאת, כן, היא נמצאת, היא נמצאת, האצבע הזאת נמצאת, היא מתפקדת, היא נמצאת, היא לוקה כרגע בפרטותה, אבל בשייכותה אל הגוף השלם, אל האורגניזם, וזה מבט נכון, האצבע הזאת היא בראש ובראשונה אני, ואחר כך מתוך כך היא גם אצבע, והאני הזה משפיע, הוא מגדיר אותה, הוא מגדיר אותה ממש, האני הזה, שהאצבע היא חלק ממנו, הוא מגדיר אותה, ואם הגוף בריא, ואם המציאות היא בריאה, אז האצבע הזאת בריאה גם אם כרגע, בפרטותה אני מגלה בחולשה כלשהי. מעל הדבר הזה, מעין הדבר הזה, צריכים להבין, כלל ישראל זה מושג בריא, זה מושג צדיקי. אמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. צדיק, זה תואר למדרגה של, של, של שייכות לדבר השם. ואמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. ממבט הזה של עמך כולם, צדיק, ולעולם ירשו ארץ. נכון שבפרטות, יכול להיות שיש איזה כאב בפרטות מסוימת, וזה באמת לא בסדר, חבל, צריך לתקן את זה. אבל כל עוד ישנה שייכות, לכן נשמות כאלה, כל אחד ואחד שהוא קשור לכלל ישראל. נכון, זה בחינה של תנאי. במובן הזה זה באמת נכון. אם אחד רוצה, לא רוצה להיות קשור, זה באמת מחלה קשה מאוד. וארץ ישראל תקיא אותו. אבל אם יהודי, הוא כן שייך לכלל ישראל. אז צריך להתבונן, להבין את הדבר הזה, שהמבט עליו והאמיתיות ההגדרה שלו, היא כזאת שהבחינה הכללית שבו, הנשמה הכללית, שהוא איבר אחד ממנה, אבל שהיא המחיה אותו בכלליותה, וזה המבט עליו, זה יותר דומיננטי, זה יותר משמעותי, זה באמת המבט על אותו יהודי פרטי, ומתוך כך הוא צדיק, גם אם בפרטות יש לו בעיה. כי השייכות, הנשמה הכללית הזאת, שזה מה שקורה בארץ ישראל. בארץ ישראל יש נשמה, יש הגדרה כללית, כלל ישראל. כן, אתה רצית לשאול משהו. לעולם ירשו ארץ כתוב. פה אנחנו שומעים הגדרה כזאת. שבארץ ישראל, ככה כתב הרבי אברהם אזולאי. כל אדם מישראל שנמצא בארץ ישראל נקרא צדיק. ועמך כולם צדיק. לעולם ירשו ארץ. וארץ זה ארץ ישראל. אתם מנסים להבין אתם יכולים לשמוע את הדואליות, את המבט הזה, צריך להתבונן פה. אבל מה פירוש הדבר שבעצם כל דבר ניתן להשקפה, ניתן להתבונן עליו משתי בחינות, וצריך להבין מהי הבחינה, אז כולנו מורגלים במבט הפרטי, אבל צריך להתרומם ולהבין מה שאמת עצומה, והיא שההוויה הזאת הכללית חובקת אותנו, והיא הנשמה הזאת הכללית שהיא שורה בתוכנו, מחיה אותנו, חיות כללית, היא יותר מחיה, היא יותר משמעותית, היא יותר מגדירה אותנו. עצמותנו יותר מובלט דווקא מתוך החיוניות הכללית הזאת שאנחנו חלק ממנה, הגם שבסופו של דבר ודאי וודאי שאנחנו כל אחד ואחד מתפרט. צריך להתגיים? כן?
הדוגמאות שאני נתן, הדוגמאות זה שהפרטים הם נותנים לך, הם לא נותנים הרבה, אבל הם חייב כזה. פה האדם, הגוף או העץ, האיבר נותן, בגלל שהוא נותן, אז הוא נחשב חלק. אבל בן אדם
רשע... למה אתה אומר בגלל שהוא נותן? אני רואה את זה הפוך. האיבר הזה, בגלל שכשהאדם הזה נולד, הוא נולד בשלימות, והחיות הבסיסית שלו, החיות, הנשמה שלו, מחיה את כולו, מן הלב, עד קצה האיברים. כל אחד, הוא נעשה חלק מהאורגניזם, והבריאות הכוללת, אותו כוח חיים שקיים בכללות, הוא הגדרה יותר אמיתית למצבו שלו, למצבו של אותו איבר, הגם שבפרטות יכול להיות שכרגע, באופן זמני, הוא לוקה איבר. באיזשהו חסר.
אם יש איזה חייה שמזיק, הוא לא משהו שמועיל...
אתה אומר שלפעמים יש נמק כזה שצריך לכרות את האצבע רחמנא ליצלן. בסדר, יכול להיות. על הדבר הזה, הנה חן עמי, יכול בהחלט להיות שארץ ישראל מקיאה. הנה חן עמי, אנחנו רואים שיש דברים כאלה. אנשים שהם לא... הם יוצאים מכלל ישראל. איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח? פרשה. לכם ולא לא. כן, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא. לא, כיוון שיוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה גופה, הרב זצ"ל כותב, זה גופה. יוציא עצמו מן הכלל, זה גופה, כפר בעיקר. אז בדיוק, יש מצבים כאלה. זה הנבחן. אבל אם אדם...
הוא מרגיש את עצמו, אם הוא מרגיש שהיה מגלל, אבל הוא רק מזיק לכאן, הוא רשע גם, הוא עדיין רואה את זה כמו יותר לצריל, אבל הוא רשע גם, הוא רק מזיק לכולם.
כן, אני חושב שגם כשהאצבע כואבת, כואב, כל הגוף, כואב לו, לא? זה נכון כשהאצבע כואבת, כל הגוף סובל, זה נכון. ועדיין, איך המבט? האם המבט הוא שהאצבע חולה, אבל נכון, בפרטות, אבל אם נסתכל, וגם מתאים שאדם יסתכל ככה, שלא, שהחיוניות הכללית שנמצאת, אם האדם הוא בכללותו בריא, אז האצבע היא גם בריאה, היא יותר בריאה מאשר חולה. היא גם חולה, אבל היא יותר בריאה מאשר חולה. היא שייכת אל הגוף, אז אם תסתכל במבט הזה, אז אתה תראה אותה קודם כל חיה וקיימת מכוח החיות הכללית הזאת שהיא בבריאות, אז ממילא גם היא מכילה בעצמה כוחות עצומים של בריאות. והיא תבריא גם בעזרת השם. זה כוח אברהם, ארץ ישראל שלו, היא בית אברהם, יש לו כוח אברהם מאוד גדול. כוח אברהם מאוד גדול. ואם יש סיפור כזה נכון על הרב, זה היה שם, שבא אצל הרב וסיפר לו, שזה, לא, לא, אל הנציב. נדמה לי סיפור על הנציב מוולוז'ין, לא, על הרב קוק, אני לא זוכר כבר. משהו סיפור כזה שבא איזה יהודי שביקר בארץ ישראל, והוא גילה פה מצבים לא פשוטים, אחר כאלה וכאלה ואחרים. אז הם סיפר, אז הם השאילו לו משל, לא זו, מי זה היה? לא זוכר כרגע. השאילו לו משל, אם היית פעם בשפת האגמים, הימים, אז היו אזורי נופש, אזורי הבראה, בתי הבראה למין כאלה. כשאתה הולך לשם, מה אתה רואה שם? אנשים שלא בבריאות, והם באים להבריא, אז נכון, ארץ ישראל היא מבריאה. נכון, זה כוחה, כוחה הוא להבריא. כשיש כוח בריאות, זה משפיע לבריאות, וזה נכון. ותדע לך שהאצבע הזאת, כיוון שהיא חלק מחויה מכוח החיות הכללית, ולכן היא בראש ובראשונה שייכת וחלק חיוניותה ובריאותה, והמבט הבסיסי הוא מבריאות הגוף. וכיוון שככה זה בריאה, גם שהיא לוקה בחסר, ומזה היא גם תבריא אחר כך. וכן על זה הדרך, בכל דבר. למה? צריך להתרגל למושג הזה שיש מבט כללי. אנחנו רגילים להסתכל בפרטות, צריך להתרגל למבט הזה שיש משקפה, יש מקום, יש מבט כזה, שהכל מסתכל מצד הכללות, מצד יסוד הכללי שהוא המחיה את כל הפרטים שמשתלבים, שזורים ביניהם באופן אורגני מאוד מאוד מחויה. הזרמים הם זרמים שעוברים מאחד לשני, כמו גוף כזה שהוא חי, ומה שמאפיין אותו זה כמובן השלמות האורגנית שלו, כוחות החיים שזורמים מכל המקומות אל כל המקומות, והם העיקר. זה מבט כזה, צריך להתרגל להסתכל בכללות. כך כלל ישראל שנמצאים בארץ ישראל. ירמון יהודים, בראש ובראשונה מה שיש ליהודים האלה כולם, הבריאות של היותנו כלל ישראל. הנשמה, אומר רב ציודה, הכללית, שהיא הנשמה נמצאת, שממנה כל אחד ואחד מאיתנו יונק, כי אנחנו בארץ ישראל. ובארץ ישראל מאפיין אותה נשמה כללית, ורק מתוך כך הפרטיות. אז ככה אומר הרב צודה, ככה אני יכול להסביר לעצמי את החסד לאברהם. והדברים מתאימים לו, עוד כותב שם החסד לאברהם, הרב צודה היה תמיד מזכיר את החסד לאברהם הזה בזמן השינה, הרי כאילו נעלם את הנשמה, כאילו מופקד אצל בוראה, ובבוקר חוזרת אותה נשמה אליו. אז כתוב בחסד לאברהם, וכשבא מחוץ לארץ ישראל וישן כאן, ידע שבבוקר חוזרת אליו נשמה חדשה, נשמה שארץ ישראל. אומרת, שהוא הלך לישון בלילה הראשון, יהודי שבא מחוץ לארץ וארץ ישראל, כותב בחסד לאברהם, שידע לעצמו, שכשהוא קם בבוקר, הוא קם עם נשמה, כשהוא הפקיד בלילה את נשמתו לבורו, זה היה נשמה שחוץ לארץ, כן? וכשהוא קם בבוקר, הוא זכה לקבל נשמה חדשה, ארץ ישראלית, נשמה של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כלל ישראל, והנשמה שבארץ ישראל היא נשמה כלל ישראלית. ככל שנכיר זאת יותר, כך יתגלה הערך של הדבר יותר ויותר. כן? אנחנו רואים שיש מלאכים של ארץ ישראל, מלאכים של חוץ לארץ, נכון? זה הוויות אחרות. ויעקב אבינו שם, מלאכי אלוהים, אלה ליוו אותו עד כאן, מחניים, אלה מכאן, כי זה רוחניות. רוחניות זה מה זה מלאכים? מלאכים, כוחות מובנים. רוחניות היא לא אותה רוחניות. ארץ ישראל זה רוחניות אלוקית ישירה. חוץ לארץ זה השפעות של שרים, של 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 שרי האומות, שרי החוץ, דברים אחרים. אז יש להם השפעות רוחניות, הוויות, הוויות רוחניות. באים לארץ ישראל, המלאכים חייבים להיות מלאכים אחרים. אלה מלווים אותו עד כאן, הם מלווים אותו מכאן, זה לא יכול להיות אחר. אותו דבר, נשמה. נשמה שהיא החלק האלוקה שבאנו. בארץ ישראל כשמושפעת נשמה, זה חייבת להיות נשמה שהיא מוכוונת, שכינה, פה, פה, פה המקום. זה אוצר אחר של נשמות, נשמה כללית. נשמה כללית שכל אחד ואחד מאיתנו זוכה. ובעצם, בעצם יסוד חיוניותנו, כוח החיוניות היותר עוצמתי, היותר עצמותי, היותר עוצמתי שלנו, זה הבחינה של הנשמה הכללית שנמצאת בנו בכוח היותנו בארץ ישראל. ומכאן אנחנו חיים עוד יותר ועוד יותר מאשר כל אחד ואחד מכוח חייו הפרטיים. אז תרגל בזה. בכלל, בכלל, צריך, כלל זה מושג מופשט. שהרבה הרבה צריך להתרגל עד שמנסים, עד שתופסים אותו, כמושג, כמושג ממשי, כמושג מוחשי, לא, לא כמושג, מופשט. ממש. אומר הרב צודה, נכון, ככל שנכיר זאת יותר, כך יתגלה הערך של הדבר יותר, כוח השפעתו במציאות, גם תלויה, הוא קיים במציאות כך או כך, אוהבים עם ישראל, חיבה יתרה נודעת להם. ככל שנכיר זאת יותר, כך יתגלה הערך של הדבר יותר ויותר, וכוח השפעתו עלינו. צריך להתרגל בזה. עוד עניין פה, העניין האלוקי דווקא בארץ. הייחוד של עם ישראל, הסגולה, מתגלה רק בארץ. בחוץ הארץ יש טשטוש הסגולה, טשטוש הצורה הכלל ישראלי. כך היא לשון קודשו של רבינו יהודה הלוי בכוזרי. לא ייתכן לסגולה הזאת להגיע אל העניין האלוקי מבלדי המקום הזה. או, ציטוט נוסף, ראויים להיקרא עם השם בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם. סגולה. הייחוד של עם ישראל, סגולה. נכון? זה שוב, מהדברים שאנחנו צריכים להתרגל אליהם. מה זה סגולה? מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים סגולה? תכונה עצמותית. נכון? סגולה זו התכונה העצמית, ואם תשאל את עצמך, מה זה תכונה עצמית? מאיפה מגיעה לדבר מסוים, לכל דבר תכונתו העצמית? מכוח הבורא. מכוח מה שהוא נברא בתכונה הזו. זוהי סגולתו. כמובן, מכאן ואילך יש לנו בחירה חופשית. ובכוח הבחירה יכול אדם לעשות מעשים מתאימים לתכונתו הטבעית, או חס ושלום גם מעשים שלא מתאים לתכונתו הטבעית. יש לאדם מזונות שעל פי טבעו טוב לו לאכול אותם והם מבריאים אותו. ומזונות שלא מתאימים. ואף על פי כן, לפעמים למראה עיניים, לתאווה, אדם אוכל דברים לא טובים לו. וזה בא לידי ביטוי אחר כך. אבל הנה, יש לו בחירה חופשית. הוא יכול לעשות לעצמו דברים לא בריאים. הוא יכול להתנהג בצורה לא בריאה, לא טובה לו. כל דבר, יש את הבחינה הטבעית. אל הבחינה הטבעית הזאת מותאמות המצוות כולן. כי אנחנו כאלה. זהו טבענו, כך נוצרנו, זוהי סגולתנו, ואלה הפעולות הנגזרות מן הטבע. לכל טבע יש את הפעולות הנגזרות מאותו טבע. אם אדם עושה את הפעולות המתאימות, הנגזרות מאותו טבע, חיים בהרמוניה, הוא בריא. ואם אדם עושה מעשים שאינם מתאימים, ביום אחד מן הימים זה יבוא לידי ביטוי, בהתחלה חושבים שלא, לאט לאט זה מצטבר, פתאום זה מתפרץ, מתברר שהאדם הזה חי לא נכון. מה הפירוש לא נכון? הוא לא חי בהתאם לטבעו. בהתאם למה שהוא לקוחות הבסיסיים שהוא נברא איתם. עם ישראל עם סגולה, פוש עם סגולה, עם נבחר על ידי ריבונו של עולם. בחירה של ריבונו של עולם זה טבע אלוקי שניתן בו. כל אחד ואחד הוא, יש בו נשמה, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו תכונה. לעם ישראל כולו, ביסוד הדבר, עם סגולה, עם שנבחר, עם זו יצרתי לי, שהגדרתו היא תהילתי, יספרו ישראל, מספרים תהילות השם. ישראל הם בנויים כך שהבחינה האלוקית נמצאת בהם בגילוי. ועל ידי אותה בחינה אלוקית שנמצאת בהם בגילוי, כל מעשיהם, כל התנהגותיהם, כל הגילוי שלהם, הוא מספר דבר השם. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם חצובה, נשמה, חצובה, תכונות, בסיס, סגולה, טבע, זו סגולת, הישראל עם סגולה. הסגולה הזאת מתגלה רק בארץ ישראל. מתגלה. זה לא שהיא לא קיימת. אבל כדי להיות יכולה להתגלות, את צריכה שתהיה התאמה בין המקום שכל דבר חי במקומו. כל דבר, אם אדם דגים, צריכים את המים. לא יכולים להיות ביבשה. בעלי חיים שצריכים יבשה, לא יכולים, זאת אומרת, הם צריכים את הקרקע הנוחה, את המקום הטוב, להופיע את עצמם, כן? את האקלים. מכירים, רבי יהודה הלוי, נכון? משל הכרם. מה זה אומר? שהטבע של העץ הזה, של הכרם הזה, זקוק לאוויר, כל אחד יודע, תמרים גדלים בעמק, במקום החם. גפנים, פחות טוב שם. גפנים, תעלה אותם להר, תראה איך הם, הנשירים צריכים מקומות גבוהים, ההדרים צריכים מקומות נמוכים. נכון? כל אחד, מה זה? אותו עץ, אין דבר, לא נכון, לא נכון. אז תשאל אותי, אני אקח עץ עם טבע מסוים ואשתול אותו במקום אחר, מה יקרה? לא, העץ הזה אותו עץ, לקחתי אותו, נשאר, נכון, טבעו של העץ, טבעו של העץ, אבל דווקא משום כך, בהיעדר המקום, בהיעדר התנאים, הוא פשוט לא יוכל להופיע את עצמו. יגדלו איזה פירות, עדיין שנזהה אותם, אבל איפה הסיסיות, איפה הבריאות, איפה ההופעה, איפה הגילוי? לא יכול. לכן, סגולה חייבת את המקום, את ההתאמה, כמו שרבי יהודה הלוי מסביר לנו במשל הכרם, את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. וזה אומר שאת כוח הטבע שלנו אנחנו יכולים להוציא אל הפועל, לגלות אותו, להציל אותו, רק בהתאמה אל האקלים, כמובן. אקלים במובן החיצוני, לא, אקלים במובן הפנימי, שיש פה קדושה, שיש פה שכינה, שיש פה סגולה, כמו שיש סגולה לעם, יש תכונות לארץ. זה באמת דבר מפתיע. זה באמת דבר מפתיע. תכונה לארץ, תכונה לאדם, תכונה לחי, תכונה אפילו לצומח, תכונה לדומם, תכונה, זה באמת דבר שהוא צריך שזה להבין סגולות. שזה צריך להבין רוחניות, שזה צריך להבין סגולות. לא בכדי, לא בכדי, אנחנו מתקשים, כמו שהרב כותב בתחילת אורות, ארץ ישראל וכו' וכו', לא בכדי אנחנו מתקשים במאבק הגדול שלנו על, על, על נושא ארץ ישראל, כי צריך פה להסביר מושגים שהם למעלה מן הבחירה. אתה עושה לך חשבון של טובת הנאה כזאת או אחרת במישור הבחירי, אבל אתה לא מבין שבהיעדר התכונה הטבעית, כל זה לא עובד. אבל שזה אתה צריך להסכים לכך שיש תכונה טבעית לדבר ולהתבונן אל הדברים מנקודת המבט של התכונה הטבעית של הדבר. ולקחת, להבין שיש תכונה טבעית לא רק לאדם, לא רק לחי, לא רק לצומח, אלא גם לארץ ישראל, שהיא, אז אתם זוכרים, ככה התחלנו. ארץ יהודה התחיל מזה, שארץ בריאה, ארץ שקדושתה באה לידי ביטוי בפירותיה, ארץ שהיא מגדלת, כי השראת שכינה, זה פשוט, אם רק מתבוננים, זה פשוט, הלא, דבר השם, האלוקות, האלוקות זה כוח החיים, ואם האלוקות נמצאת פה, אז למקום הזה, כדי שפה תשרה שכינה, צריך להיות המקום, זה נקרא קדוש, הוא נבחר להיות שכינה, אז הוא נעשה במקום, מתאים לקבל בו את גילוי דבר השם, אז הוא מכיל את היכולת הזאת, מכיל את היכולת לקבל דבר השם, זה סגולה, זה טבע, זה סגולה. אז יש, זה נקרא מקום קדוש. להסביר את זה מקום קדוש, זה לא דבר פשוט. להסביר מקום קדוש, זה לא דבר פשוט. שארץ עשר קדושות, אתה הולך ומתקדם, ארץ המקודשת מכל הארצות, ויהודה מקודשת, וירושלים מקודשת, והר הבית מקודש, מקום מקודש, ואתה שואל עצמך, מה זה נקרא מקודש? מה זה מקודש? זה בא לידי ביטוי בהלכות. בסדר. זה, אמרנו כבר, לכל תכונה יש ההתנהגות, המעשים הנגזרים ממנה. זה המצוות, זה ההלכות. אבל מה זה עצמות הקדושה? מה זה? מה זה שקדוש, עוד יותר קדוש, עוד יותר קדוש, ואתה הולך, אתה מגיע, והקודש הקודשים, הקדוש, מה זה? קדוש. קדוש זה שעצם ההופעה, ההתאמה להופעה של כוח, דבר השם היורד לתוך המציאות הזאת של שכינה, שדבר השם היורד לעולם, שהוא מקור החיות, והוא גם המחיה. וכן, קדושה. קדושה זה בא מאת הקדוש ברוך הוא, והמקום המתאים, למה המקום מתאים? כי הקדוש ברוך הוא אמר, יבא למושב לו. אז המושב הזה הוא מתאים, כמו עושים כיסא, מתאים לאדם, להבדיל, אבל כן, נכון? אז התכונה של הכיסא היא מתאימה לקבל אדם. אם תשיבו פה ציפור על הכיסא הזאת, זה שום דבר. ציפור יכולה לשבת פה, היא גם לא יושבת, היא עומדת על שתי הרגליים. קיצור, לא מתאים, לא שייך. אז כדי שהאדם יישב, אז צריך לדעת מה מתאים. אז צריך לצאת מושב מתאים לאדם, אז המושב קיבל נעשה בתכונה כזאת שהוא מתאים שישב עליו אדם, וכן כל הדברים האחרים. אז כן, כן, ארץ ישראל היא, והמקומות הקדושים, עוד יותר ועוד יותר ככה בסדר הופעת קדושות, עשר קדושות, לקבל את השראת השכינה, לקבל את העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא, מה פה שנמצא? נמצא בכל מקום, כן, לא, אבל כאן, כאן החיות, מכאן נשתת העולם, כאן החיות האלוקית, כאן הקדושה נמצאת, כאן כל עולם הקדושה, עולם הרוח, עולם הקדושה, שזה עולם שלם, שנגזרות ממנו הלכות, נגזרים ממנו מעשים, אבל ביסוד הכל, לפני הכל, לפני הגזרים שנעשים, זה הגדרה, זה עצם. צריך להתרגל שקדושה זה במציאות, צריך להתרגל שמקומות קדושים זה מציאות, צריך להתרגל שקדושה נתפסת באדם, בזמנים, במקומות, כי זה בריאות אלוקיות. ובריאה אלוקית היא מתאימה, היא הבורא, צורת הבורא בנבראים. אז ממילא בנבראים יש את הצורה הזאת של היכולת לקבל את הדברים, והיכולת לקבל את הדברים זה תכונה, והתכונה הזאת כן זה קדושה. וקדושה זה ממשות, זה ככה חיים עם הקדוש ברוך הוא. ומזה נגזרות ההוראות איך חיים עם הקדוש ברוך הוא. אז זה קדושות. עכשיו, קדושה למקום, נכון, שזה צריך להתרגל לסגולה. זה התרגל לסגולה, למושג סגולה, לתכונת הדבר מצד עצמותו, שהרבה למעלה מכוח הבחירה. עכשיו, זה נכון. במובן המסוים, לאדם יש בחירה. בעלי החיים במידה מסוימת, לעץ, אבל לדומם. אז האמת, 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 שכוח החיוניות של ארץ ישראל הוא כל כך בחירי, עד שראינו את המושג הזה, שארץ ישראל מקיאה. זה, זה, זה בעצם, או כפי שאנחנו ראינו בהיסטוריה, כשלמדנו, הזכרנו את הרמב"ן ושמוע לאויביכם, יסוד גדול מאוד, אין ארץ ישראל מקבלת אחרים. ארץ ארץ, הכניסי פירותייך, למי את מציעה אותם? לישמעאלים האלה. ארץ ישראל חיה ארץ הצבי. מה הצבי זה? ככל שהוא אורו גדול, מתפשט כפי גדול. ארץ ישראל מקבלת את עם ישראל, פתאום היא משתנה. פתאום נעשים הפירות, פתאום הזה. הנווה, אל מי הנווה? אל הגאיות והערים, אל האדמה. מה? כן. אז זה ממש, כן, כן, נכון, תדעו לכם, זה גם כן, זה גם כן, זה חיוניות שבאה לידי ביטוי, וכמעט ממש בחירה, ארץ ישראל בוחרת, לפי טבעה ותכונתה, או לציפרות בעין יפה, או לכלוא את כוח החיים שלה, או להנפיק כוח של חיים, כי יש לה למי להנפיק כוח של חיים, כי קרבו לבוא, ואז, אז כן, אז כן, אז תדעו לכם, כן, כן, ממש, אז זה לא רק שסגולה, זה גם בחירה, זה גם הופעה בצורה שנראית כמו בחירית, כן, או שארץ ישראל נותנת חיים, כי היא מתאימה, מתאים לה לתת חיים, כי יש לה עם ישראל שכרגע, שנמצא פה ומקבל חיים, או שלא מתאים לה, אז היא סוגרת, מתכווצת, כמו האור הזה של הצבי, שאתה פושט אותו, הוא מתכווץ, ואתה פשוט לא יכול להבין איך זה היה, איך זה יכול להיות, נכון? אתה מגיע לישראל, איך היא בכלל החזיקה פעם, היום ברוך השם, אנחנו רואים, כן? מחזיקה ונותנת חיים נפלאים. פעם אי אפשר היה בכלל לדמיין, אף אחד לא הצליח להוציא ממנה חיים. כן, כן, סגולה, תכונה טבעית קדושה, חיוניות, חיים, ארץ החיים, אנחנו עוד נלמד את זה, ממש כפשוטו ארץ החיים. אבל נכון שצריך יותר הסברה, אדם שהוא בעל בחירה, חושב יש לו מעלות, הוא מתאמץ, אז הוא מצליח, איזה גדול, יש לו מעלות, יש לו תכונות, רואים שהוא מתאמץ, מצליח, זה בכוח הבחירה. לא, לא, זה נכון, זה נכון מאוד, אבל עוד לפני זה, למעלה מזה, הרבה יותר מהותי, הרבה יותר מקורי מזה, זה כוח הסגולה, זה כוח התכונה הטבעית, הגדלות שנמצאת עוד לפני אותה התאמצות בחירית להוציא אותה לפועל. כמובן, אפשר לקלקל, אפשר גם לא להתנהג כמו שצריך, אפשר לייצר קצר, סתירה בין הפנים לבין החוץ, בין התכונה לבין ההתנהגות. באמת זה אחר כך גורם למציאות קשה, נכון? והארץ מקיאה, ובאמת ארץ ישראל לא סובלת עוברי עבירה, זה בעיה קשה מאוד, דווקא בגלל התכונה. אבל צריך להבין את זה, לפני מה שאנחנו רואים בעיניים את כוח הבחירה, ובזה מתבלט האדם וכו', צריך לזכור שלפני הכל יש התכונה הטבעית, הסגולה, שהיא תכונתו הטבעית של כל דבר ודבר. ובמובן הזה, תכונתה הטבעית של ארץ ישראל, הרב צבי יהודה אומר לנו, במובן מסוים קדמה יותר מקורית, יותר יסודית, אפילו מקדושת האדם. זה דבר מעניין, יותר מפתיע. הרב צבי יהודה ביסס את זה על סידור הפסוקים ויהי כבוד. כבר נזכרנו, כן, שיהי כבוד זה ליקוד של פסוקים. וסידרו את זה לפי סדר. אז מה כתוב שמה? בסדר הפסוקים של יהי כבוד. כי יעקב בחר לו יה, לא לפני זה. מה? אתה יכול לקרוא. מה? תמיד שכחתי. נכון? כי בחר השם בציון, כן? כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. לפסוקים מתאימים מאוד, ממש. בחר, היווה למושב לו, יעקב בחר, בחר השם בציון, בחירה אלוקית, יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו, נכון? היווה, אבל הנה רואים, מסדרי הפסוקים סידרו, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו, וזה ביטוי מאוד מאוד איבה, זה ביטוי מאוד מאוד קישורי, נכון? תאווה, איווי זה, זה רצון אז, זה, זה כוח כמעט בלתי נשלט, איווי, וככה, כי אחר השם בציון איווה למושב לו, השייכות הטבעית הזאת אל מקום, היא עוצמתית כזאת, בחירה בציון, בחירה בציון זה תכונה בציון, בחירה בציון זה סגולה בציון, עיווי לציון זה שייכות הכי טבעית שיכולה להיות, וממילא ציון היא כזאת, היא מכילה בקרבה, היא כזאת, אז היא קדושה. אז היא מתאימה לשכון בה השם, אז היא קדושה. ועכשיו בהמשך, כי בחר השם מציון יבא למשב לו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. שוב, סגולה זה כמובן שייכות מאוד אהובה, מאוד מאוד, כן, הייתי מסגולה מכל העמים, אוצר, נחמד, נפלא. בחירה וסגולה, בחירה ועיווי, בחירה וסגולה. וזה כמובן גם השייכות שביניהם, שאנחנו לומדים את זה כל הזמן, ישראל וארץ ישראל הם בשייכות אחת. רואים אותו לשון של תורה, אותו לשון של פסוקים. אבל הרב צודה אמר, הנה, שימו לב, כתבו קודם כי בחר השם בציון, הבא למושב לו, ואחר כך את הפסוק יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. זה מעניין, זה מעניין. אז אנחנו רואים מכאן סוד גדול, שבאמת צריך הסברה, זה כמעט קשה לשמוע, שכוח הקדושה יותר מקורית, יותר התחלתית, יותר יסודית, יותר מהותית, היא כוח הבחירה האלוקית בקדושת המקום. אפשר גם להגיד את זה, שבסופו של דבר, נכון, קודם, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום השישי מופיע כוח האדם, אתה יכול תמיד להגיד שסוף מעשה במחשבה תחילה, יסוד הכל האדם שנברא בסוף, אבל אתה שואל במושגי השכינה, קדושת המקום, קדושת המקום, היה רוצה לומר, יותר מקורית, יותר התחלתית, יותר מהותית, לפני ועל גבי זה, דברים מופלאים, דברים שצריכים התרגלות. צריך להתרגל לסגולה, לכלל. כשמבינים סגולה, גם מבינים כלל יותר, נכון? קל יותר. אחרי שמבינים סגולה, גם מבינים כי תכונה טבעית כוללת. אפשר להגיד, כלל מן האדם. כלל מן ישראל. זה סגולה. אז זה כלל. זה מעבר לכל אחד ואחד, הוא רק ניזון מהסגולה, דיינו מהטבע שהוא ביסודו כללי. כי בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. על יסוד בחר בנו מכל העמים נעשנו את... נכון, אפשר להבין, לאט לאט מתחילים להתרגל למושגים, להתרגל להם, להפשיט אותם, להבין אותם, ואז הם מתחברים אחד לשני, וככה להבין דברים. נכון? לאט לאט להבין דברים. על סגולה, ועל כלל, ועל שייכות לכלל, ועל נשימה מתוך הכלל, על חיוניות מתוך הכלל, חיוניות מתוך ארץ ישראל, חיוניות מתוך כלל ישראל, ועל גבי זה ומתוך זה כל אחד ואחד, הוא בפרטיותו. השייכות הזאת שבין ארץ ישראל לעם ישראל זה סגולה וסגולה, ובלעדי אחד השני לא יכול להופיע. ארץ ישראל אין לה עניין להופיע את עצמה בלי עם ישראל עליה. עם ישראל לא יכול להופיע את עצמו בכוח כלליותו, סגולתו המופיעה בלא ארץ ישראל. לכן הייחוד של עם ישראל, הסגולה מתגלה רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש טיטוש הסגולה, טיטוש הצורה הכלל ישראלית. כך נראה שם. מתוך כך, אני מסיים בזה, מתוך כך, קדושת המועדים, שהיא נקבעה דווקא על ידי כלל ישראל, כפי שכבר למדנו הרי, שקדושת המועדים מופיעה מתוך קידוש החודש, וקידוש החודש זה צריך סנדרין, וסנדרין דווקא בארץ ישראל, אין קידוש החודש אלא על ידי בית דין שבארץ ישראל. עכשיו צריך סנדרין, לא צריך סנדרין, זה סוגיה לא פשוט, נכון? ועדיין, גם אם לא צריך סנדרין, כוח ארץ ישראל, זהו שנותן כוח לאיזה בית דין לקדש, ודאי שלכתחילה צריך בית דין הגדול, בית דין האחד, אבל זה תנאי של ארץ, תנאי שיהיה בארץ ישראל, וישראל מקדשים את הזמנים בכוח כלליותם, ומתוך כך קדושת הזמנים, מתוך כך קדושת המועדים, שהיא נקבעה דווקא על ידי כלל ישראל, על ידי קידוש החודש, מופיעה מתוך קדושת כלל ישראל, קדושת המועדים, זה ישראל ודקדשינו לזמנים. יש קדושת כלל ישראל, וכלל ישראל הזה יש לו כוח לקדש את הזמנים, ומתוך כך מופיעים קדושת הזמנים. אז אנחנו רואים פה איזה דבר כזה, ארץ ישראל, אם אמרנו, קדושת ארץ ישראל, ומתוך כך קדושת כלל ישראל, ומתוך כך קדושת הזמנים, והנה נפגשנו עם שלוש הקדושות, בכל השלוש הופעותיהם של העולם, עולם, שנה, נפש, כן? מקום, זמן, אדם, אבל זה בנוי במבנה, קדושת המקום, קדושת הכלל, ועל גבי זה ומתוך כך, היכולת להופיע את קדושת הזמנים. מקורה הוא דווקא בארץ ישראל, כך מביא מספר המצוות, ומדבר על זה, דווקא בארץ ישראל, אם כן, קדושת המקום, גורמת לקדושת הכלל, ומביאה לקדושת הזמנים.